חשבנו לקבוע דברי התעוררות בערב הזה, מפני שידוע ומפורסם היום בדור האחרון התפרסם יותר שערב ראש חודש מוגדר כיום של תשובה, יום של התעוררות, יום של מחילת עוונות, עד כדי כך שהעיזו לקרוא ליום הזה יום כיפור קטן. הוא מתחרה עם יום כיפור, הוא לא ממש בגדול, אבל בקטן הוא כמו יום כיפור. בשנים האחרונות הדבר נפוץ יותר אצל בני תורה בעקבות כמה עובדות שהיו בספר של הסטייפלר שהוציא הרב שולזינגר. מובא שבאמריקה, בעולם הישיבות באמריקה, לפני קרוב ל-30 שנה, היה תקופה של רחמנא ליצלן של אסונות שקרו אצל אברכים, אצל משפחות בני תורה, אסונות אחד אחר השני, תכופות. וידוע שבשעת מגפה, הגמרא אומרת, אם קורה תחוף, אז זה נקרא בגדר מגפה, צריכים להתריע, להריע. שלחו לשאול את הסטייפלר, רב קניאבסקי, רב יעקב קניאבסקי, מרן, זכר צדיק לברכה, שלחו לשאול אותו מה צריכים לעשות. אז הוא אמר, אף אחד, אין לנו נביאים היום שיכולים להגיד מה לעשות, בשביל מה באים המאורעות. אבל שיקבלו על עצמם בעולם הישיבות באמריקה לעשות תפילת יום כיפור קטן בערב ראש חודש, ואם אפשר שיהיו 10 שיצומו ויוציאו ספר תורה ויקראו ויחל משה, וזה יכול לעזור, לעצור את המגפה. וככה קיבלו בישיבת ליקוד, היום זה כבר הפך להיות נורמה, ישיבת מיר בארצות הברית. זה היה באמריקה. בארץ היה סיפור מסופר שם גם כן בספר של הסטייפלר, שיהודי הגיע לפני הרב קניאבסקי בסטייפלר בשאלה שהיה מפריע לו. הוא האח הכי צעיר מכמה אחים, וכל האחים נפטרו לפני גיל 50, רחמנא ליצלן. הוא עכשיו קרוב לגיל הזה, הוא בן 45, קרוב לגיל 50, והוא מפחד. כל האחים נפטרו לפני גיל 50. אז אמר לו הרב קניאבסקי שיקבל על עצמו יום כיפור קטן, לעשות סליחות ותפילת יום כיפור קטן, לא זוכר אם גם תענית, אבל לפחות שיעשה את הסליחות, וזה יכול לעזור. וכך היה שהוא חי 60-65, לא זכור כמה שנים. יום אחד, ככה מסופר שם, בליל ראש חודש, הוא היה עושה סעודה, אכל בבית, רגיל, הוא היה אוכל לחם, בשעת ברכת המזון, אשתו אומרת לו, יעלה ויבוא. אומר, מה, ראש חודש היום? כן, וואי, שכחתי, לא אמרתי יום כיפור קטן, באותו חודש הוא נפטר. ככה מסופר שם. זה לא הפירוש שבגלל העבירה שהוא לא עשה, פשוט הפוך, בעצם הוא היה צריך להיפטר לפני גיל 50, זה גזרה למשפחה. הכל ערב ראש חודש היה דוחה את זה בעוד חודש. באותו ערב ראש חודש כנראה הגיע זמנו, והקדוש ברוך הוא עשה שישכח. הכל פנים, מאז שהתפרסם הסיפור הזה, רוב עולם הישיבות היום, אבני תורה, עושים תפילת יום כיפור, בפוניביץ' וכל יעקב. בזמני כשהייתי בחור לא היה, אבל היום זה דבר גדול מאוד, מוצאים ספר תורה, יש 10 מטענים תמיד, כמעט תמיד, קופנים בשובבים. אז לכן בגלל מעלת היום הזה, אנחנו חשבנו לעשות עכשיו איזה התעוררות. אתם יכולים להגיד, טוב, זה מחר, ערב ראש חודש זה מחר, אבל יש דבר מעניין, כדאי מאוד מאוד לדעת את זה. בגמרא כתוב, כל תענית שלא קיבל אותו לפני השקיעה במנחה, הוא לא תענית. זאת אומרת, צריכים קבלת תענית, כי אם אדם לא מקבל, אז זה לא, אם אדם אומר, אני לא אוכל היום, אז זה לא, צריך שהוא יהיה מחויב בדבר. אם הוא מחויב, אז הוא מרגיש יותר. זה ידוע שאנשים לפעמים עובר כמה שעות ביום ולא אוכלים כלום, לא מרגישים. אבל אם הוא יודע שאסור לי, אז עכשיו פתאום הוא רעב, כן? אז לכן צריך קבלת תענית כדי שהוא ירגיש את זה אבל החידוש הוא שצריך לקבל אותו מבעוד יום. אם נכנס השקיעה, הוצא את הכוכבים, אז כבר לא. למה צריך לבוא עוד יום? זה באמת פלא. למה? שיקבל אותו או יום קודם, או שעה קודם, למה יום? אומר המשנה ברורה, כי אחרי שכבר שקיעה, אז כבר נכנס התענית. אתה צריך לקבל אותו לפני שיכנס. איך נכנס תענית? תענית מתי נכנס? בבוקר. רואים מכאן דבר ברור. רואים שהמושג צום, יש עוד ראיות לזה, המושג צום זה לא מניעה מאכילה. מניעה מאכילה זה אחד מפרטי הצום. כתוב בפסוק קדשו צום. המשנה אולי מביא את הפסוק, קדשו צום, מה זה קדשו? קדשו זה לשון הכנה. תכינו את עצמכם לצום, תקראו, תקבעו שזה יום צום. זאת אומרת, לא סתם פתאום תצומו, אלא קדשו צום, קראו הצרה. זה דבר אחד. ודבר שני, צום זה לא הפירוש הוא להימנע מאכילה. צום הפירוש הוא יום של התבודדות, יום של התעוררות, יום של חיזוק, יום של תשובה, יום של מחילת עוונות, יום של תפילות. אחד מפרטי הצום זה שמעמוד השחר עד השקיעה לא אוכלים. זה אחד מפרטי הצום. מה הראיה? אדם שהלך לישון בלילה וקם באמצע הלילה, יכול לאכול? לא. כתוב שלא. אם הוא קיבל תענית למחר והוא קם בארבע בבוקר, הוא לא יכול. רק אם הוא יתנה. הוא צריך לעשות תנאי. למה צריך תנאי? הרי הצום מתחיל מעמוד השחר. זה לא נכון. הצום מתחיל מהלילה. זאת אומרת, היום צום זה נקרא בלילה. הכלכה אומרת, כדי לא לחמיר על האדם, שמתי שהוא קם בבוקר, מאותו רגע לא אוכל. אם הוא עושה תנאי, אז הוא יכול. מעמוד השחר כבר לא יכול. זה פרטים. אבל היום צום מתחיל מהלילה, ולכן צריכים לקבל את הצום לפני הלילה, כי בלילה כבר חל הצום, אי אפשר לקבל. זה יסוד אחד שרואים, ולכן אם אנחנו נמצאים עכשיו 20 דקות לפני השקיעה של היום הקדוש הזה, שנקרא יום כיפור קטן, אז זה זמן מתאים לעשות קדשות צום, להכין אותו לפני שייכנס. כי היום בלילה כבר מתחיל היום של ההתעוררות. השאלה מה שצריכים לשאול, שאלה הראשונה, מאיפה יצא היום כיפור הזה? ממציאים דברים, צריך מקור, כל דבר בן תורה רוצה להבין, למה ראש חודש זה יום כיפור? מאיפה זה בא, מאיפה זה מתחיל? אז בפשוטו, ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם. כתוב בתפילה שראשי חודשים זה זמן כפרה לכל תולדותם. כתוב בפסוק עושים עזים אחד לחטאת להשם. הקדוש ברוך הוא אמר הביאו עליי כפרה. אז ראש חודש זה יום של כפרה. אז לכן זה יום כיפור קטן. טוב, אז זה ראש חודש, אבל לא ערב ראש חודש. איפה כתוב ערב? תעשה בראש חודש. אלא מה תגידו? בראש חודש אי אפשר לעשות סליחות, אז עושים יום קודם. אז בעצם יום הכפרה זה ראש חודש. יום הכיפור זה ראש חודש. רק בראש חודש אי אפשר זה, עושים קודם. ככה יכולים ליישב. אני חושב היום להגיד דבר יותר משכנע, יותר מסתבר, מדוע ערב ראש חודש נקרא יום כפרה יותר מהראש חודש עצמו. ומדוע בכלל ראשי חודשים זה זמן כפרה? מה העניין? כן? וזה ייתן לנו קצת יותר חיזוק לערב יום כיפור הזה. באמת, אני חושב שהיום כיפור קטן הזה הוא יותר שונה מכל ראשי חודשים. א', בגלל שזה סוף שנה, זה החודש האחרון של השנה. ב', כי כתוב בספר שערי תשובה על המשנה ברורה שמה, שהמנהג אצל הרבה קהילות לעשות בשנה מעוברת שובבים תת עד פקודה. ככה תו שמה, עד פקודה. אז מחר זה יום חמישי האחרון של שובבים תת לפי השיטה הכי מחמירה, עד פקודה. זה ב', אבל ג' אני חושב יותר חזק. אלוקנו ואלוקי אבותינו חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ושמחה, לישועה ונחמה. אנחנו מוסיפים כפרת פשע. למה מוסיפים כפרת פשע? מביא המשנה ברורה בשם העלייה הרבה. כי יש 12, חדש עלינו את החודש הזה לששון, איך כתוב? חודש הזה לטובה ולברכה, לששון ושמחה. לטובה, לברכה, ששון, שמחה, ישועה, נחמה, פרנסה, כלכלה, חיים טובים ולשלום, למחילת חטא ולסליחת עוון. אז כל אחד זה כנגד חודש אחד בשנה, 12. ועכשיו שיש 13 חודשים, אז הוא כפרת פשע, מוסיפים הוא כפרת פשע. מביא שיש כאלה שיקשו עליו, זה לא נכון, אנחנו מבקשים כל חודש שיהיה לששון ושמחה, לא חודש האחרון, לא כל חודש מבקשים דבר אחד. על כל פנים ככה עלייה רבה מביא אותה משנה ברורה שכל אחד מהבקשות של ראש חודש, יכול להיות שאנחנו בכל חודש רוצים את הכל, אבל בכל חודש מסוגל למשהו מיוחד. החודש הראשון מסוגל יותר לטובה, החודש השני לברכה, החודש השלישי לששון, החודש הרביעי לשמחה, ככה צריכים אולי לסדר את זה. ואז יוצא שחודש אדר תמיד זה לסליחת אבון, ואדר ב' זה לכפרת פשע. אז אם כל ראש חודש זה זמן כפרה לכל תולדותם, ובגלל זה עושים ערב ראש חודש יום כיפור קטן, חודש אדר, חוץ מזה שהוא חודש האחרון של השנה, אם הוא חודש 13, אז הוא לכפרת פשע, לפי עלייה רבה, אז ערב ראש חודש אדר הוא שונה מכל ערב ראש חודש בעניין הזה של יום כיפור קטן. הוא יותר זמן כפרה מכל ראש חודש רגיל. ולכן יש עניין אולי לעשות חיזוק, ואולי זה מתאים להסביר מדוע כדאי לקדשות צום, להתקדש מכל, לא מוכרח תענית, כל אחד לפי כוחותיו, לפי הדרך שלו בעבודת השם, שיקבע לעצמו. אבל העיקר העיקרים, מה שאמרנו, שיום צום זה לא יום של מניעה מאכילה. יום צום זה יום של התעוררות. אחד מפרטי התעוררות זה מניעה מאכילה. אם אחד לא יכול למנע מאכילה, גם כן יכול לקבל עליו צום. צום זה יום מיוחד, יום של חיזוק. ואת זה צריכים לקבל לפני השקיעה, כי החיזוק מתחיל משקיעה לשקיעה. תראו, הקושי כאן, אנחנו מדברים כאן שחודש אדר זה עניין של יום כיפור יותר מכל החודשים, כי זה סליחת אבון, זה כפרת פשע. מצד שני כתוב, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. זה החודש של שמחה. אצלנו זה היה מקובל שזה חודש של השתוללות קצת, עוברים את הגבולות. ראיתי בחדשות בארץ כבר מטוב ישבט, היו מכינים את התחפושות של פורים כבר. תאיפה של פורים, כן, זה כבר הפך להיות כזה פריקות עול. אז בכלל לא מתאים, לא עם סליחת אבון ולא עם כפרת פשע. על זה צריכים למחול, כן, על האבון הזה, כן. זה הפך להיות חודש שעושים יותר אבונות מאשר חודש רגיל. אז איך זה מסתדר? באמת זה קצת סותר. אתה אומר לי, חודש של שמחה. בכלל, למה מי שנכנס על מרים לשמחה? אומר רש"י מפני הפורים. הפורים, תחכה שיבוא פורים. צריך להיות מהיום הראשון. אומרים המפרשים, כי במגילת אסתר כתוב, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. לא היום. היום נהפוך הוא אשר ישלטו היהודים. לעניין שלטון היהודים זה היום אשר סיבלו היהודים. אבל לעניין שמחה, החודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה הוא מעבר ליום טוב. אז רואים שכל החודש נהפך מיגון לשמחה, לכם שנכנס לעם מבין לשמחה. אז זה פשוט לא מסתדר עם המחילת אבון והכפרת פשע, איך זה הולך ביחד. תראו, העניין הזה של מחילת אבונות, אנחנו רואים את זה בראשי חודשים, רואים את זה בעוד כמה מקומות. כתוב שחתן ביום חתונתו מוחלים לו על כל אבונותיו. זו גמרא, ויקח את מחלת על עשיו, ויקח את מחלת, למה נקראת לא מחלת שמת, אלא בסמת. ולמה נקראת מחלת? שהחתן מוחלים לו על כל אבונותיו. צריך ביור, למה הביאו את זה בעשיו? כן, שואלים, למה את זה, את המקור הביאו בעשיו? מה העניין? בחז"ל כתוב בגמרא מסכת שבת, בליל, כל ליל שבת שאדם נכנס לביתו ורואה שולחן ערוך, כל הולך לבית הכנסת ואומר ויחולו, ואחר כך הולך לביתו ורואה שולחן ערוך, שני המלאכים המלווים לו לאדם, התוספות מביאים את זה כאן בפסחים, מניחים ידיו על ראשו ואומרים, ושר אבוניך וחטאתך תכופר. שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו אלא מחול לו. אפילו עובר עבודת זרה כדור אנוש מוחלים לו, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו אלא מחול לו. אז ליל שבת יש לנו גם כן יום כיפור, מוחלים להקונות. באמת המשנה ברורה מביא, המחבר מביא, שדרך חסידים ואנשי מעשה לצום כל יום שישי. למה? הנה, אם שבת זה יום כפרה, אז צריכים לצום יום כיפור קטן גם כביום שישי. אבל העניין הזה, אני אומר, קצת מבלבל. למה? מצד אחד חטא דבר כזה חמור, כזה נורא, מצד שני אומרים לך, תשמע, אין בעיה, ליל שבת מוחלים כל אבונותיו, חתן מוחלים כל אבונותיו, ראש חודש זמן כפרה לכל תולדותם. זה מראה, נותן את זה קצת, צריך פה איזו הבנה מסוימת איך זה עובד, מה הנושא כאן. תראו, רוצה להגיד כאן דבר שפי דעתי הוא יסודי, יסודי ויותר. מי שיקלוט את המסר הזה הוא יכול לעשות מפנה בחיים. אנחנו כשנמצאים בחודש של שמחה, חודש אדר א', ולקראת חודש אדר ב', שזה גם חודש שנפח להם מיגול לשמחה, הבאנו פעם, לא יודע אם הזכרתי זה כאן ברבים, ראיות שהחודש, שבשנה של מגילת אסתר הייתה שנה מעוברת, והנס של פורים היה באדר ראשון. הנס של פורים היה באדר ראשון, כתוב לחודש 12, הוא חודש אדר. במגילה, קודם כל ראיה של אותה שנה הייתה מעוברת, ומהמגילה כתוב לחודש 12 הוא חודש אדר, אז הנס היה באדר הראשון, אז יוצא שהחודש שנהפך מיגון לשמחה זה, אז למה עושים אדר שני מטר מנה כדי להסמיך גאולה לגאולה, גאולת פורים לגאולת פסח, כך כמרה מביאה. אז אנחנו נמצאים בחודש שנהפך מיגון לשמחה, ובאים לראות חודש שהוא חודש של שמחה. אני רוצה להגיד כאן את נקודה יסודית, יסודית בקיצור נמרץ, כן? תראו, בפסוק במשלי כתוב ככה, רוח איש יחלקל מחלהו, ונפש נחיה מי ישענה. מסביר רבן יונה ושערי תשובה מביא את זה, וגם בפירוש רבן יונה במשלי. רוח איש, המצב רוח של אדם, אדם שיש לו מצב רוח טוב, יחלקל מחלהו, הוא יכול לסבול מחלה ולצאת ממנה. אבל נפש נחיה, אדם שמדוכא, מי ישענה? זאת אומרת ככה, נשמה בריאה, נשמה שמחה, נפש שמחה, יכולה לשאת גוף שבור. נשמה שבורה, אין גוף שיכול לשאת אותה. מי ישענה? אדם יכול להיות לו גוף מרוסק, אבל אם יש לו שמחה, הוא יכול לשאת את זה. ויכול לצאת מזה גם כן. ומצד של אדם יכול להיות לו גוף חסון, חסון חזק, אבל אם הנשמה שלו שבורה, אין גוף שיכול לשאת את הנשמה הזאת. הוא סוחב את עצמו, מה שלומך? סוחבים. סוחבים, זה קצת סוחבים, כן? אין לו כוח לסחוב את הגוף שלו אפילו. עם כל הבריאות שלו, עם כל הגיל, הוא בגיל 20-25, הוא כבר אומר סוחבים. מה יגיד אדם בגיל 70? נפש, רוח, כתוב הפסוק גם במשלי, לב שמח יטיב גאה, ונפש נחיה תשבור גרם. מסביר שם רבן יונה גם במקום, גאה זה הגוף. לב שמח יטיב גאה, יכול להטיב את הבריאות. ונפש נחיה, אפילו את הגרם, את העצמות, זה הדבר הכי קשה בגוף שלו, הכי חסום זה העצמות, הדבר הכי אחרון שנרקע בקבר, גם זה, העצמות יכול לשבור את זה. ככה כתוב הפסוק. מה היסוד שכתוב כאן? יסוד אחד, תראו, האדם בחיים רוצה להצליח. רוצה להצליח. מה זה הצלחה? יש כמה שטחים. אני מדבר באופן כללי, אדם רוצה להצליח, נגיד, בבריאות שלו, רוצה להיות אדם בריא. אדם רוצה להצליח בפרנסה שלו. אדם רוצה להצליח בהקמת בית נאמן בישראל, בית טוב, שלום בית. אדם רוצה להצליח בחינוך הבנים. אדם רוצה להצליח בחברה, להיות אהוב על החברה, ואדם רוצה להצליח בהתפתחות האישיות שלו, להיות אדם מושלם, כמו שכתוב במסילת ישרים, שהשלמות היא הדבר הכי נחשף שיכול. תרצה את אדם מושלם, מושלם מבחינה רוחנית, להצליח ברוחניות. בכל השטחים אדם רוצה להצליח. יש כאלה מצליחים יותר, יש כאלה מצליחים פחות. הכלל הראשון כדי להצליח, הכלל הראשון, זה אדם לעמל יולד. זאת אומרת, בלי עמל לא תצליח. אם אתה מחכה שהדברים יבואו בקלות, זה אחד מהאסונות של הדור. כולם רוצים להצליח, רוצים להצליח בפרנסה, אבל שיבואו בקלות. לס וגאס, שיהיה קצת קזינו, וזה משהו להביח כסף מהיר. כסף מהיר? רוצים גם כן להצליח בשלום בית, איך? גם כן מהיר, שהכל איזה תרופת קסם. בחינוך גם כן רוצים תרופות מהירות. גם בלימוד רוצים דברים קלים, דברים מהירים. אין, אדם שרוצה להצליח בכל שטח שידע שמידת הצלחה תלויה במידת הנכונות שלו להילחם, הנכונות שלו להיאבק. זה היסוד הראשון. יש בזה עריכות דברים, ואני עושה מזה שיחה שלמה להביא כמה וכמה ראיות שסוד הצלחה תלויה בכמה אדם מוכן להיאבק על כל דבר ודבר להילחם, כן? לא לחכות, דברים שבאים בקלות הולכים בקלות. אם אדם מוכן להילחם, אז הוא מצליח. אבל מה? יש יסוד שני. תרשמו, זה יסוד אחד אחר השני, כן, שכדאי מאוד לבנות את זה כל אחד לעצמו. היסוד השני הוא ככה, גם כשאדם הגיע למסקנה שהוא מוכן להילחם, כדי להילחם צריך כלי נשק, כלי קרב. יש פתגם בספניולית, לא יודע אם יש את זה בעברית גם כן. ממנדסת על הגרה סין ריפלה. יש פתגם כזה? סין ביונטה, לא? שלחת אותי למלחמה בלי אקדח, בלי... יש פתגם כזה בעברית? אתה שולח אותי לקרב בלי כלי נשק? אני... בסדר, אני מוכן ללחם, אני חבל, אבל צריך משהו. אז יש טנקים, יש מטוסי קרב, יש רובים, יש פרט אקדחים, יש לא יודעת מקלעים, יש כל מיני, אבל צריך משהו כדי לסכים, צריך משהו כדי ללחם. האדם מוכן להילחם, אבל הוא צריך כלים כדי להילחם. עכשיו תשמעו את היסוד השלישי. יסוד ראשון צריך להיות נכונות להילחם. יסוד שני, להילחם צריך כלים. יסוד שלישי, הנשק הכי חזק שיש לאדם כדי להילחם בחיים, כדי להיאבק, כדי להצליח, זה מצב רוחו. זה שמחתו. מה ראיה? יש מחקר. 80% מהמלחמות שהיו בהיסטוריה, מלחמות, יש מחקרים בספרי מלחמות, קראתי קצת, 80% מההצלחות בקרב זה לא תלוי בעליונות הצבאית, סופריוריטד מיליטר, אלא בעליונות המורלית של החיילים. חיילים עם מורל גבוה, יש להם 80% סיכוי לנצח בקרב, גם אם יש להם נחיתות צבאית. וחיילים עם מורל ירוד, גם אם יהיה להם את כל הכלי נשק, יש להם 80% סיכויים. וזה הולך גם בכל השטחים. ראיתי פעם כתבה, רופאים, היה ויכוח בין הרופאים לפסיכולוגים. בסוף הרופאים הודו, חולים שמחזיקים מעמד בשמחה בתוך כדי מחלתם, יש להם 80% סיכוי להצליח ולהבריא, וזה חז"ל מפורש, כתוב כל המבקר את החולה נוטל אחד מ-60 מחוליו. והגמרא השולחן ערוך מביא, וכל מי שאינו מבקר את החולה הרי זה שופך דמים. למה? כי יכלת להציל לו את החיים. למה לא ביקרת? היית מכה, היית מוציא ממנו קצת מהחולי. מה זה? כישוף? מכר חולה? כתוב בפורש בספרים, מה זה ביקור חולים? כתוב בפורש, זה דברים קצת על פי הקבלה, אבל כך כתוב, שבשעה שחולה הוא נמצא על ערש דווי, אז הוא נמצא, מידת הדין מתוחה כנגדו. וכיוון שמידת הדין מתוחה כנגדו, אם הוא נהיה עצוב, איתרה מזלה. המזל שלו יכול לשבור את זה, יכול להכריע את הדין. העצבות שלו יכול להכריע את המזל שלו. ואז אתה מבקר את החולה, אתה מספר לו בדיחה, זו המצווה האמיתית, לספר לו בדיחה, לעשות שיצחק, ובזכות השמחה הוא יכול לשמור על מזלו שלא יישבר. זה אפשר נוטל אחד מורנה, מהחולי של החולה. בכל שטח בחיים רוח איש יחלקל מחלהו, לב שמח יטיב גאה. זה לא רק מחלה, בפרנסה אני פשוט לא יכול להעריך, יש לי רשימה של סיפורים. מה הסוד ההצלחה של עסק טוב? מה הסוד ההצלחה של... תשאלו סוחרים, מה צריך כדי להצליח במסחר? מישהו אמר, שיש לך מוצר טוב, מוצר מבוקש, מוצר טוב, זה לא נכון. זה לא נכון. אני אומר לכם, סוד ההצלחה בעסקים זה שיהיה לך אדם שיודע למכור. אם יש לך אדם שיודע למכור, מה שניתן לו למכור? ואם אין לך אדם שיודע למכור, תביא לו את המוצר הכי טוב, הוא לא למכור. זה ידוע, זה ידוע. הסוד ההצלחה זה לא המוצר ולא כלום. אדם שיודע למכור. ומה הסוד ההצלחה של אדם שיודע למכור? אכן תדבנטס. אני אומר את זה בסמינרים, והם אומרים שיבואו אותי לתת קורס לסוחרים, זה פשוט, זה משנה, לא, זה משנה את הכיוון, משנה את הכיוון. מה הסוד ההצלחה של מוכר טוב? אם אתה נכנס למכור סחורה למישהו, ואתה נכנס, נגיד שקצת גשם, וזה, שאותנו, מה שלומך, מה נשמע, או, המדינה הזאת, איזה טראפיק יש, חום, זוג אוויר קשה, והממשלה הזאת, ממשלה דפוקה. ובצל, אתה יכול לקנות לי, לא יקנים לך כלום, המצב דפוק, פה המדינה הזאת לא קונים כלום, לא מוכרים כלום, ואף אחד לקנה. אתה נכנס למוכר עם ככה יפה, מסודר, ועם שמחה, עם איזה 2-3 בדיחות. אני ניסיתי זה לפני 3 שבועות. היה לי איזה סיפור, לא רוצה, לא יכול להעריך. אולי מפרי הצנאה גם כן. היה עם הבאה בני תורה שהיינו צריכים לבקש משהו ממישהו, מאיזה נדיב גדול. הם הגיעו לפניי, הם נכנסו. כשנכנסתי כבר היה מאוחר, אמרו כבר מאוחר, לא הצלחנו, רק חצי מה שביקשנו וזה. אני אמרתי, חכו רגע. הוא היה להם את הטלפון הנדיב. אמרתי לו, שלום, מה שלומך? וזה, אמרתי לו, תשמע, כתוב בתורה שבכור נוטל פי שניים, אני בכור מכל אלה, תתן לי פי שניים מה שנתת להם. הוא התחיל לצחוק, אמר, מה, איך אפשר זה? אמרתי לו, אני יכול לספר לך בדיחה? אמרתי, בכבוד, סיפרתי לו בדיחה אחת, הוא אומר לי, אני יכול להחזיר לך עוד בדיחה? בכבוד, תספר לו בדיחה. החזרתי לו שלישית, רביעית, ארבע בדיחות, אומר, טוב, יאללה, תתנו לו, תאשרו לו כפול מה שאישרתי להם. זה דברים ידועים, דברים מפורסמים. בכל השטחים בחיים, אדם שיודע לשמור על מצב רוח גבוה, הוא יש לו שלום בית, הוא יש לו בריאות, הוא יש לו פרנסה, הוא יש לו הצלחה בחברה. למה? כי החברה מתרחקת מאנשים עצובים. החברה לא אוהבת אנשים עצובים, כי העצבות זה דבר מדבק, קונטגיוסו, ואנשים לא רוצים להידבק. ראיתי פעם מאמר כזה, פתגם, אומר, בשעה שאתה צוחק, צוחקים איתך. בשעה שאתה בוכה, אתה בוכה לבד. אם אתה רוצה להיות כל הזמן עם אנשים טובים, תצחק כל הזמן. ככה אומר, כן? כי אם תבכה, תבכה לבד. אף אחד לא רוצה להיות על יד העם שבוכה. להצליח בחברה זה גם מסוד. וברוחניות, תגידו, נו, מה זה נוגע לרוחניות? רוחניות זה גמרא מפורשת. מה מפורשת? אין השכינה שורה. אין השכינה שורה. זאת אומרת, כל מטרה בבריאת העולם אומר המסיעת ישרים, זה ואני קרבת אלוקים לי טוב. דווקא נפשי אחריך, להתענר על השם ולענות בזיב שכינתו. כל מה שאנחנו עושים, כל המצוות, כל התורה, כל התפילין, כל התלית, כל מה שעושים זה מטרה אחת. מה? קרבת השם. וכתוב הגמרא שבשעה שהקדוש ברוך הוא בא ורואה על עם עצוב, הוא מתרחק ממנו. עצבות זה רפלנטה, זה דוחה את השכינה. אין השכינה שלה מתוך הזה. אז מה אתה רוצה להצליח? לא רק זה. באופן טבעי, אדם עצוב קרוב לחטאים. ואדם שמח באופן טבעי. אדם עצוב מספר לשון הרע. אדם עצוב פוגע. אדם עצוב עושה מחלוקות. אדם עצוב קשה לו כל דבר. קשה לו לאכול כשר. כל דבר קשה לו. ואדם שמח באופן טבעי, הוא לא צריך להעליב אחרים, לא צריך לפגוע. תיקחו את האדם הבא לשון הרע הכי גדול שאתם מכירים. אם הכרתם פעם אדם שככה, יש לו יצר הרע כל הזמן לספר. תיקשו אליו ביום חתונתו של עצמו. באמצע הריכוזים. תשמע, יש לי איזה לשונרי עסיסי כזה, בוא נספר, מה יגיד לך? תשמע, עכשיו לא, עכשיו שמחה, נו, אני רוצה לשמח אותך. לא, עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל הזמן שהוא מדבר, הוא תשעה ואב. עכשיו הוא שמחה, הוא לא רוצה לשונרה. זאת אומרת, בכל השטחים בחיים, אם אדם רוצה להצליח, שמחה זה המפתח, זה הנשק הכי גדול. אני אגיד לכם את זה במשפט אחר, במילים אחרות. אדם שמח לא צריך שום דבר. ואדם עצוב לא שווה לו שום דבר. אדם שמח לא צריך את כל המיליונים. ואדם עצוב, אני מדבר לכם מתוך היכרות, אדם עצוב כל המיליונים, אתה אומר לו, תשמע, אבל יש לך כסף, יש לך חנות, כל יש לך זה, אם הוא סבור ועצוב, שום דבר לא שווה לו. אז אני שואל את האנשים, תגיד לי, באיזה מטב אתה נמצא? אם אתה שמח, יש מה אתה צריך? ואם אתה עצוב, מה זה יעזר לך? מה התשובה? הוא בעצם עצוב מדוכה, הוא חושב שאם יהיה לו עוד מיליון דולר הוא יהיה שמח. בסוף יש לו את המיליון, הוא רואה שזה לא עוזר, אז הוא חושב שצריך עוד מיליון. כן, זה הטעות, זה הבלבול, עד גיל 60, שהוא רואה שזה לא עזר כלום. יש פה נקודה, בכל הפטרימוניו, בכל הרכוש של האדם, האדם נגיד רוצה לסדר לעצמו, ואני רוצה לסדר מה יש לי. מה יש לי? יש לי את גופי, את נשמתי, את אשתי, את בניי, חתניי, נכדיי, יש לי דירה נגיד, כן? יש לי זה, יש לי כל, יש לי, הוא רשום. עכשיו בוא נרשום כמה אחוז כל דבר זה מהרכוש שלך. כמה אחוז? הדירה זה 20% מהרכוש, האישה זה 50%, נגיד ככה, כן? הבית, כל. אני אומר, ברכוש של האדם, אם אתה עושה רשימה, 99% מהרכוש שלך זה המצב רוח שלך. ו1% זה שאר הדברים. למה? כי אם אתה עצוב, שום דבר לא שווה לך. לא האישה, לא הילדים, לא עצמו, לא הכל. אתה אומר, לא שווה לי כלום. אם אתה שמח, אתה אומר, שמח, אני שמח, מסתדר עם הכל. אני שואל בן אדם, מה שלומך? הוא אומר לי, ברוך השם, העסק הולך יותר טוב. אני שואלת אותך על העסק? מה שלומך? ברוך השם, כבר מכרת את הדירה. שואלת אותך על הדירה? מה שלומך? אני שואל אותך עליך. מה זה אתה? אתה זה המצב רוח שלך. אתה זה השמחה שלך. זה היסוד הראשוני. אז עוד הפעם, כדי להצליח בכל שטח צריך להיות מוכן להילחם, א', ב', כדי להילחם צריך כלי, נשק, ג', הנשק הכי עצום, העוצמתי ביותר שיש לך, זה מצב רוחך. עד כאן, גם בלי שנתקדם מעלה, כבר הגענו למסקנה חשובה. מה המסקנה? אם זה הנכס, הנכס הכי חשוב שלי, אני לא אתן לכל שטויות שיאבד לי את זה. לא כל שטות. צריך לקרוא דבר נוראי, כדי שאני צריך לקרוא חורבן את המקדש, כדי שאני אהיה עצוב. אבל על כל דבר קטן, זה פה, זה לא הגיע, הוא לא הגיע, הוא עשה לי, לא חבל להפסיד. עם הרכוש, עם השמחה, זה עוד אחד מהנכסים שלי, עוד אחד. אז אני, על כל דבר, אני יכול להפסיד. כמו שאני אפסיד 100 פסח, אני אפסיד את השמחה שלי. אבל אם השמחה זה 99% מהרכוש שלי, אני אתן לכל שטות. יש סיפור, זה סיפור חסידי, אבל המסר הוא נצחי. מספרים שהיה פעם איזה חסיד, ככה באירופה, אדם עני, משפחה גדולה, מטופל בילדים, 11-12 ילדים, כל הרכוש שלו זה היה בית מעץ שהוא בנה עץ אחרי. זה היה כל הרכוש שלו, לא היה לו משהו יותר מזה. יום אחד, באמצע הלילה, 12 בלילה, נדלק אש, איזו הדלקה, וכשזה בתים מעץ, תוך 10 דקות צריכים להציל רק נפשות. הוא יצא עם כל הילדים עם פיג'מה, הוא ואשתו בילדים עם פיג'מה, בחוץ, והבית בוער באש ונהיה כל אפר, הרעיתים, הספרים, כל מה שיש לו, הכל נשאר אפילו בלי בגדים, הפיג'מה. זה כל הרכוש שלו. והיה שם על ידו איזה גוי שהיה שכן שלו, שגם כן נשרף הבית שלו. אז מספרים שהגוי היה יושב שם ובוכה, והחסיד הזה לקח את הילדים שלו ועשה מעגל והתחיל לרקוד. התחיל לרקוד. שאלו אותו, חשבו שהוא השתבש בדעתו. לפעמים קורה, אדם כל כך קורא לו אסון שהוא משתבש. שאלו אותו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני רוקד בגלל שהוא בוכה. שאלו אותו, מה זה? אז בהתחלה הוא אמר ככה, הוא מאמין בצלב. נשרף לבית, נשרף לצלב. אני מאמין בקדוש ברוך הוא בשמיים, הקדוש ברוך הוא לא נשרף. נשרף הבית, הקדוש ברוך הוא נמצא, זה דבר ראשון. אבל הדבר השני זה מה שנוגע לנו. הוא אמר ככה, חוץ מזה אני אגיד לכם למה אני רוקד. אמר ככה, הפסדתי את הבית, הפסדתי את הרות, הפסדתי את הבגדים, הפסדתי את הספרים, הפסדתי את הכל. לא מספיק מה שהפסדתי, אני אפסיד גם את השמחה? שומעים? זה נשמע משונה, אה? לא מספיק מה שהפסדתי, אני אפסיד גם את השמחה. מה התשובה? אם אצלך השמחה זה אחוז אחד מהרכוש, אז אחד שאיבד 99% הוא מסוגל מתוך שטות לזרוק גם את זה, כן? נגיד, אחד שהיה לו 100,000 דולר וגנבו לו את הכל, הוא מסוגל לקחת את המאה פזו האחרונים ולזרוק אותם. אבל אחד שאצלו 99,000 דולר זה השמחה שלו, ו-1,000 דולר זה כל השאר הדברים. אומר, טוב, הפסדתי את זה, תעיקר אני אשמור, תעיקר לא אפסיד. זה המסר הראשון שצריכים לקחת עד התחנה הזאת שהגענו. אבל כאן שאלת השאלות שכולם שואלים, ועל זה באמת העולם נבוך. יש איזה בית מרקחת איפה שאפשר לקנות את האבקה הזאת שנקראת שמחה? איפה קונים את זה? זו השאלה, שאלת השאלות. אני אומר שאלת השאלות בפרט בדור שלנו. אנחנו נמצאים בדור שלמצוא אדם שמח זה מעורר סקרנות. באמת הוא שמח? לא ייתכן. מסתם הוא עושה הצגה, סגורו סתה פינחיינדו. זה לא... אמר לי אדם אחד שהוא מתבייש לצחוק ברחוב. מתבייש? שאלת אותו, מה אתה מתבייש? זה נגד המודה. המודה זה פנים שתשעה ואה. אם אתה צוחק, כבר מתאים לך עין הרם וכזה. אז המודה זה תלך עם הפנים בפרצוף ככה, כמו הערבה אחרי חוותה. כן, ככה אומר אדון סגל. הפנים שלו נראים כמו ערבה אחרי החוותה ולילה שנה רבה. וזה נורמלי. לא רק זה. ראיתי כתבה, אתם יודעים שהיום זה עולם של מחקר. מחקר. על כל דבר יש מחקר, על נמלים, על הרגל של הנמל, על כל דבר מחקר. אבל יש דבר פלא. ב10 שנים האחרונות, על כל 10 מחקרים שנעשו בעולם, מחקר אחד זה על עצבות ושמחה. זאת אומרת, כל כך אנשים לא מוצאים פתרון, לא יודעים מה קורה. אנשים שיש להם את הכל והם עצובים, אין להם הסבר. אני היה לי כמה סיפורים, שוב, אני לא יכול להעריך אישיים עם אנשים מוצלחים ביותר, בכל השטחים, אנשים רופאים גדולים ועשירים גדולים ובעלי תאוות ובעלי נסיעות, והם קוראים לזה אנגוסטיה אקזיסטנציאל. יגון קיומי. כאילו יגון של היקום, יגון שאין לו הסבר. אז הוא אמר לי, הרופא הזה אומר לי, אני רואה את האברכים שלך, אני אביא לך, ככה אמר לי, חמישה חברים שלי מוצלחים בכל השטחים, ואתה רואה בפנים שלהם איזו עצבות מסוימת. ואני אביא לך את האברכים שלך שבקושי יש להם להגיע לסוף החודש, אין להם מכוניות, ככה אמר לי, אין להם טיולים, אין להם שופין, אין להם דברים, ועליהם יש איזה נסוחה, איזה שמחה מסוימת, שגם את זה אני לא יודע להסביר. כמו שאני לא יודע להסביר, תאו, גם את זה אני לא יודע להסביר. על מה הם שמחים? אין להם טיולים, אין להם שופים, אין להם זה. זה הנושא שנקרא יגון קיומי. תראו, כל כך העולם מבולבל בנושא הזה, כל כך. אתם לא תאמינו מה שאני הולך לספר לכם, הבחורים כבר שמעו את זה ממני. אתם לא תאמינו אם זה לא מתועד בעיתון, אתם תגידו שאני סתם עובד עליכם. לפני שנה, הייתי בנסיעה מתל אביב לאטלנטה, למקסיקו, דרך אטלנטה, למטוס של דלטה. זה היה, אני צריך לדאוג את התאריך העברי, זה היה בחודש ינואר, 13-14 בינואר, הייתי חוזר מארץ לכאן, וטיסת לילה, טיסה ארוכה, היה שם עיתון מעריב, עיתון ידיעות מחלקים בפתח של המטוס. אני בדרך כלל, אנחנו לא נוגעים בעיתונים האלה, אבל כותרות, לפעמים מסתכלים בכותרות. ראיתי כותרת בעמוד הראשי, בעדף הראשון, שמשכה את תשומת ליבי, לקחתי את העיתון. היה כתוב ככה, למטה, ככה בריבוע, עכשיו זה סופי. עכשיו זה סופי, מצאו פתרון לבעיית העצבות. זה מעניין אותי. אם אני יודע, אם הדגל שלי זה השמחה, ואני יודע שזה הנשק הכי גדול, ואני מדבר על זה בכל הסמינרים, ועכשיו יש בעיתון שזה סופי, זאת אומרת, אני זה היה בתהליך מחקר, יאללה זה היה דפיניטיבו. עכשיו זה סופי, זאת אומרת, עכשיו זה ברור, בלי ספק. אם אתה רוצה אינפורמציה, בעמוד האמצעי, בעמוד המרכזי, אתה פותח את העיתון ככה, כל הדף, זה מגיע, מתאים, לנושא כזה צריך. מה הפתרון הסופי? אומר, התברר סופית שאנשים שדרכם לאכול חומוס, הם אנשים שמחים. ותמונות מאנשים מחנות פלאפל איך שמקנחים עם החומוס, תמונות שם בעיתון. אם אתם לא תאמינו, תחפשו את העיתון, ואם תוכיחו שזה לא נכון, אני מתפטר. אני אומר לכם, זה דבר, אני ראיתי את זה, אמרתי, כזה אבסורד, איך אדם יכול להגיע, אתם יודעים למה? כל כך מבולבלים, כל כך לא יודעים, אז מחפשים את חומוס, יהיה חומוס, העיקר לא לחיות עם הספק, אז תאכל חומוס, מה אפשר לעשות, כן? אולי פסיכולוגית זה יעזור, אחרי שקראת את המאמר, כמו שכאלה שותים כדורים, אומרים שאין בהם כלום, קראת המאמר, אז אולי פסיכולוגית, אם אומרים לך שחומוס שמח, אולי זה שמח, ואז אם קראו יותר חומוס, בטח שחברות החומוס עשו את הכתבה הזאת, המאמר הזה. אבל זה פלא, איך לא מתביישים בעיתון חשוב, לכתוב את זה בעמוד הראשי, וזה סופי, ואת כל המרכז של העיתון מיועד לזה. זה הבלבול שיש בעולם. תראו, אני רוצה להגיד, בסמינרים אני מדבר על זה 14 שעות. ועכשיו אני צריך לדבר על זה ב-14 שניות, כן? תשמעו. לא, הנושא הוא רחב, ויש לי על זה מאופן מנותח ומסודר, יש לי על זה 7 הרצאות מוקלטות, אבל אני רוצה עכשיו להגיד תמצית שאפשר לדבר עם בני תורה. אני גם לא בלבטי מדבר ככה, אבל זה רק בסוף הסמינר. זו המכה האחרונה, כן? עם בני תורה אפשר לגשת ישר ולעניין. תראו, השאלה הזאת כתובה בזוהר, ובזוהר כתוב את התשובה לשאלה, ומי שיודע את השאלה ואת התשובה שכתובה בזוהר, הוא גמר עם הבעיה. הוא גמר עם הבעיה. בזוהר כתוב ככה, עצבות מסיטרה דחיביה. זהו. זה הלשון של הזוהר. עצבות מסיטרה דחיביה. עצבות באה מהצד של הנחש. מה אפשר? בגמרא כתוב, בשעה שהנחש בעל חווה, הטיל בה זוהמה. מה זה זוהמה? זה ונינו. זה סם. הטיל בה איזה זוהמה, איזה וירוס. כתוב שהוא בא, לא, לא יודעים אם זה ביה גמורה או זה באופן אחר. כתוב בגמרא שמאותה זוהמה אדם נהיה חולה, ומאותה זוהמה אדם מת, וחמישה מתו בעתיו של נחש. יש חמישה שלא היה להם שום זוהמה, רק את הזוהמה שקיבלו גנטית מאדם הראשון ומחווה, ישי, אבי דוד, יש חמישה בנימין, חמישה שמתו רק בגלל הווירוס הזה של אדם. אנחנו כבר לא צריכים את הווירוס שלהם, יש לנו את הווירוס שלנו. כל פעם שאדם חוטא, הוא מגדיל את הזוהמה. אבל היו חמישה אנשים שאילולא הגנים של אדם הראשון הם לא היו מתים. כי אילולא היה להם את הזוהמה. בשעה שעשו מתן תורה, פסקה זוהמתם, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם לא היו צריכים למות. אחרי זה עשו את העגל, אכן קדם תמותון, וככה השרים טיפולו. אומר הזוהר, כל המחלות באים מהזוהמה הזאת, וכל המוות, ועכשיו חידוש. גם העצבות של האדם, זה החידוש של הזוהר. העצבות של האדם זה גם מהסיטרא דחיוויה, אותו דבר שגורם מחלות, ואותו דבר שגורם מוות, אותו דבר גורם עצבות לאדם. ממילא, כתוב כאן יסוד גדול. אל תחפש הסברים. כל הפסיכולוגיה, הכל נכון, הדברים נכונים, הטראומה, כל מה שדברים נכונים. אבל תדע לך, גם אם יהיה לך הכל מסודר, כל הפסיכולוגיה מסודרת. שום בעיה, שום טראומה, כסף, הכל מסודר. אם יש לך זוהמה, זוהמה מביאה עצבות, זה עצבות בלי סיבה. הסיבה היא שיש לך זוהמה, יש לך וירוס. כמו שאדם יש לו חום, כי יש לו אינפקציון, ואל תעשה פלפולים, אינפקציון עושה חום, אז תדע לך שאינפקציה של עבירות מביאה חום. חום זה עצבות. זה עצבות, זה החום של הנשמה. החום של הגוף זה חום, והחום של הנשמה זה עצבות. העצבות זה הסימפטום של האינפקציה של הנשמה. זה מה שכתוב בזוהר. ממילא הכלל העולה, ככל שיותר זוהמה יותר עצבות, ככל שפחות זוהמה פחות עצבות. עכשיו לפי זה הדברים נפלאים. חתן ביום חתונתו יש לו מצווה ושימח את אשתו, שהשמחה במונו. איך הוא יכול לשמח אם יש לו כל כך זוהמה? אז חייבים למחול לו את כל אבונותיו כדי שיוכל לקיים את המצווה. זה פשט, זה לא דרש, זה פשט. הוא לא יכול לקיים. ראש חודש, כתוב בספרים שזה יום טוב. למה זה יום טוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לתת יום טוב אחד לכל אחד מהשבטים, רק בגלל חטא העגל הוריד את זה והשאיר את זה אצל אנשים שהם לא חטאו בעגל, לכן נשים נהגו שלא לעשות מלאכה בראש חודש. כן? זה יום טוב. יום טוב זה שמחה. אם זה שמחה, איך תשמח? הזמן כפרה לכל אותם. צריכים להביא שעיר עזים אחד לחטאת. צריכים לחפר כדי שתוכל לשמוח בראש חודש, אם לא תוכל לשמוח. ולכן צריכים את זה יום קודם, ולא אותו יום. אותו יום, צריכים כבר להיכנס עם שמחה. אז מוכלים לך יום קודם שתוכל לשמוח בראש חודש. ליל שבת כתוב, ישמחו מלכותך שומרי שבת וקורא עונג. כתוב המדרש הבא, וביום שמחתכם וביום מועדכם, ביום שמחתכם זה יום השבת. השמחים בו שמחה משיגים. איך תשמח אם יש לך מלא עבירות? בשר עווניך, חטאתך תחופה, שומר שבת, מחללו, מחול לו. אתה רוצה לשמח בשבת, חייבים למחול לך. ויש לי ספק, יש לי חקירה. אולי זה מחילה זמנית. אולי הכוונה היא שמסלקים ממנו את הזוהמה ל-24 שעות, כדי שיוכל לקיים את המצווה של השבת, ואחרי זה חוזר. יכול להיות, לא מוכרח שזו מחילה נצחית, כי אם לא, מה זה יום כיפור? כן? מה עושה יום כיפור? יכול להיות שהכוונה היא, עשים הצידה את הזוהמה, כדי שיוכל לשמוח. זה אפשר מוכרים על כל אבונותיו. זה אפלה ופלה. לא ייתכן זמן שמחתנו של יום, של חג הסוכות, בלי שיבוא יום כיפור. בא יום כיפור, אחרי זה בא זמן שמחתנו, אם לא איך תשמח, אם יש לך מעלה עבירות, זה הולך ביחד. ממילא, מי שנכנס על הרמבים לשמחה, החודש שנפח להם יגון לשמחה, זה לסליחת אבון וחפרת פשע. לסליחת אבון וחפרת פשע זה בחודש אדר. למה? כי חודש אדר זה חודש שצריכים להפוך את היגון לשמחה. זה המסר של חודש אדר. איך תוכל להפוך מיגון לשמחה אם יש לך זוהמה בפנים? נו, איך עם ישראל נהפכו מיגון לשמחה? גדולה הסרת הטבעת, כתוב, יותר מ-48 נביאים שנתנבאו. הסרת הטבעת של המן עשתה תשובה שלמה ועשתה מחילת אבונות. מחילת אבונות החודש נהפך מיגון לשמחה. אתה רוצה לשמח בחודש אדר עם האבונות בפנים? צריכים יום כיפור קטן, יום כיפור גדול לעשות קודם. כשיש תה הבאה שאתה צריך כפול שמחה, אתה צריך כפול שמחת אבון וחפרת פשע. זה היסוד שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו, וביסוד הזה יכולים באמת באמת לסיים. רק בדברי מדרש, ממש לסיום, כתוב במדרש ככה: ירושלים יפה נוף מסוס כל הארץ. מה זה מסוס כל הארץ? שמחה. מסוס. כתוב במדרש ככה, מדרש רבה, היה גוי אחד שמע שירושלים היא העיר הכי שמחה. הוא אמר, אם היא העיר הכי שמחה, אני אקח סחורה. לקח סחורה, פידה לסילנציה, פופור. סבבה. הוא לקח סחורה למכור בירושלים. הגיע לירושלים, בזמן בית המדרש, הגיע לירושלים, לא מחר, אפילו פפיטה, לא מחר. הוא אמר, זו העיר הכי שמחה? זו העיר הכי עצובה, העיר שלא מוכרים בצלום, איזה שמחה? אמרו, לא, זה שמחה. אני אגיד לך מה זה שמחה. אדם מגיע לירושלים, מלא חטאים, נכנס לבית המקדש, מביא קורבנות, נכנס מלוכלך, יוצא נקי, זה מסוס כל הארץ. זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. אדם עצוב בגלל החטאים שלו, נכנס לבית המקדש, יוצא שמח, כי יתנקה מהחטאים שלו. זה כל היסוד. כתוב, כבשים בנשנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים. אומרת הגמרא, הכבש של הבוקר היה מחפר על העבירות של הלילה הקודמת, וכבש של אחרת צהריים שמנחה היה מחפר על העבירות של היום. אומר המדרש, למה נקראו שמם כבשים? שמחפשים אבונותיהם של ישראל, או שכובשים אבונותיהם של ישראל. היום אין לנו כבשים, יש לנו שחרית ומנחה. כל פעם שהעם מתפלל שחרית, הוא מוחק את האבונות של הלילה. הוא מתפלל מנחה, מוחק את האבונות של היום, ואז הוא מכין את עצמו לקראת הסוגיה, לקראת ללמוד, כי אין השכינה שולה לה, מתוך שמחה. זה העבודה, אני חושב, אם ניקח אנחנו היום בערב יום כיפור קטן של חודש אדר, את המסר הזה, אנחנו נמצאים בחודש של סליחת אבון, וחודש הבא זה חפרת פשע. למה? כי אנחנו נמצאים בחודש שנפח מיגון לשמחה. תדע לך, תפנים את היסוד. ארבע יסודות אמרנו היום. יסוד ראשון, אתה צריך להיות מוכן להילחם. אל תחפש שיבוא בקלות. יסוד שני, להילחם צריך נשק. יסוד שלישי, הנשק הכי עוצמתי שיש לך, זה השמחה שלך. יסוד רביעי, תשמור על השמחה שלך. איך תשמור? קודם כל, שכל שטויות לא יגנוב לך את זה. ובית, אל תכניס זוהמה. ואם אתה מרגיש שיש לך זוהמה, תנקה את זה כמה שיותר מהר. תנצל כל הזדמנות לנקות זוהמה. אומרים לך שליל שבת מחפר אבונות, אז תבוא שעה לפני שבת, תיכנס למקווה, תקרא שניים מקרא, תהיה מוכן לקבל את הניקיון הזה. אומרים לך שתפילת שחרית מכבסת, אז תבוא רבע שעה לפני שחרית ותבוא מוכן לכביסה. אני נכנס שעה למכונת כביסה, נכנס מלוכלך ויוצא נקי. מנחה זה עוד כיבוס, תגיע מוקדם למנחה. יום כיפור קטן זה עוד כיבוס, תנצל את זה. אם אדם יעבוד ככה, זה תעודת ביטוח שהוא יהיה שמח, ואם הוא יהיה שמח כל החיים, שכינה עמו, ואם שכינה עמו, אז כל הדרך פתוחה לפני. רצון שנזכה באמת היום כיפור קטן הזה שבא לפנינו 24 שעות הבאות, שנוכל לנקות הזוהמה ולהתכונן לקבל את החודש האחרון של חפרת פשע, כדי לשמוח שמחה אמיתית, ושתקוים בנו הפסוק שמחת עולם על ראשם, אמן.